שלום וברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום, אני דרור הס ואיתי הפעם עודד רז וינון בר שירה מג'אמפול, תודה שבאתם ונתחיל כרגיל רגע השבוע. עודד, מה רגע השבוע שלך?
רגע השבוע שלי, אין הרבה ב-NBA, אז הליגה שלנו, ליגה בישראל, סוף okay. סוף גליל חזרו לליגת העל והיום שק ראשון, גביע ווינר, אבל בכל זאת. וואלה, מתרגשים.
אוקיי, נון?
זהו, האמת היא גם אני, אתה יודע, כל עוד אין לנו NBA, אז אנחנו מסתפקים במה שיש, וראיתי בדיוק עכשיו, אני מסיים לראות את הפועל ירושלים, והם נראים לא רע בכלל, כיף, מאוד נחמד לראות את אנטוני בנט לא כזה גרוע. וזה בהחלט מרענן לראות שחקן שהתרגלתי, מסתבר שקצת יותר קל, לשחק מול בני הרצליה לעומת הרמת התחרות שהייתה לו ב-NBA. זה נחמד, נחמד. כללית זה כיף לראות את המשחק, זה כדורסל אמיתי ולא בתיאוריה.
אוקיי, לרגע השבוע שלי, היה השבוע את היכל התהילה, הייתי בטוח נצטרך לריב איתכם על זה, מסתבר, השארתם לי, זה פשוט אנשים שכחו את זה.
הנאום של קריס בוש, איך שכחתי?
הנאום של קריס בוש, הנאום של פול פירס, שהודה לכל 9 הקבוצות שוויתרו עליו, ריי אלן, טוני קוקוט שהודה למייקל ג'ורדן, פול פירס וריי אלן שהשלימו, מסתבר שאני אני לוקח, יכול לקחת את הכל ממה שהיה בטקס הזה, כי אתם עם אנטוני בנט מול גליל עליון או מה שזה לא יהיה. אוקיי, יפה שאתם מותקנים. ואנחנו כמדי שבוע, מעכשיו, כמדי שנה, נעשה את הפריוויו לבתים, זה הולך באותה מתכונת, הולכים לפי המאזן שלהם בשנה שעברה, מהנמוך יותר לגבוה יותר, תחזיות כלליות, מדד ליג פאס וכו' ושאלות גולשים, לא מסובך. נתחיל עם מי שהפתיע שנה שעברה והייתה היחידה מהבית הזה שלא הייתה בפלייאוף, שנתיים אחרי שלקחה אליפות. טורונטו רפטורס, שינויים עיקריים, החליפו את לאורי בדרגיץ', ניצלו את הטרייד הזה להביא את פרשס אצ'ואה, בחרו בסקוטי בארנס שהיה הפתעה, שחררו את רודני הוד, שזה לא כזה מעניין נראה לי. מסאיו ג'רי קיבל חוזה חדש עם הרחבת סמכויות, שהן בעיקר אומרות שיש לו סמכויות בחברה שמחזיקה את הרפטורס, ויהיה לו עוד סמכויות בחברה הזאת מעבר לטורונטו רפטורס, מה שזה אומר.
זה הבא, הוא יקבל לשדרוג לנשיא קנדה, זה כאילו הכיוון הכללי.
כן, אני חושב שזה פעם ראשונה שמישהו מקבל ב-NBA חוזה שמאפשר לו לעשות דברים שלא קשורים בכלל ל-NBA, בחברה שלא קשורה לבינו. טוב, אז החמישייה שלהם, זה אמור להיות קל, לא?
אז יש לנו כמובן את ון וליט, יש לנו את אני מניח את גרי טרנט ג'וניור, את אוג'י אננובי, פסקל סיאקם ופרסש אצ'ואה, אלא אם כן הם רוצים לפתוח עם סקוטי בארנס, וזה קצת יעיד על משהו, זה קצת יעיד על הכיוון שהם הולכים איתו. זאת אומרת, אם הם ישר נותנים לרוקי שעוד לא הוכיח שום דבר לפתוח חמישייה.
תראה, תחילת העונה בכל מקרה סיאקם פצוע, לפי הדיווחים ראיתי הוא תחילת אמצע נובמבר ככה, ובטח גם אותו יתנו לו להיכנס יותר בקלות, אז דווקא יש היגיון בלפתוח עם סקוטי בארנס, שאלה אם אולי הם יתנו לקריס בושה לפתוח במקום אצ'ואה, זה גם יכולה להיות אופציה.
לא, הגיוני שמה שיקרה זה שיעשו כמו ששנה שעברה, שאירון ביינס פתח אבל שיחק 15 דקות, אז קם בירץ' יפתח, ישחק 15 דקות, עיקר הדקות יהיה קריס בושה. בואו לא נתלהב מזה שפרסס אצ'ואה הולך להיות הרכז הפותח.
הסנטר הפותח, אתה מתכוון.
כן, או בכלל שחקן פותח. הוא עוד לא שם. אולי עוד שנתיים, שנה.
הוא מתקרב, הוא מתקרב, הוא הראה ניצוצות יפים במיאמי, סך הכל, אני מסכים אבל, זה עדיין לא ברמה של טופ 5, טופ 30 סנטרים בליגה, בצורה ברורה.
עדיין לא שם, אבל זה כן, כן מתקשר בכלל לכיוון שאליו הם ירצו ללכת. כן רואה אותם נותנים לו הרבה דקות, וכן נותנים לו להשתפשף בשנה הזאת שהם יכולים סוג של לוותר עליה מראש, וכן לבנות שם את הסגל הצעיר שלהם, והוא כן יש לו פוטנציאל. יכול לראות אותו מגיע להיות סנטר, סנטר פותח טוב בליגה.
זהו, זה לא יהיה בקרוב, אבל אנחנו הולכים פה לאחת השאלות החשובות של הרפטור זה השנה. פלייאוף או טנקינג, לאיזה כיוון הקבוצה הזאת הולכת? ומה השלכות של כל כיוון?
הם מרגישים לי יותר, יותר מדי טובים לטנקינג, לא? הם לא יכולים, בטח כשיש לך קבוצות במזרח את קליבלנד ודטרויט ואורלנדו שיתנו שם טנקינג מפואר, להתחרות על מקום 26-25 בליגה, זה כבר לא מה שהיה פעם עם האחוזים החדשים, זה לא שווה להם. עכשיו, לפרק עונה שלמה בשביל סיכויים הרבה יותר קטנים.
כן, מצד שני, תשמע, אני הייתי בטוח כשהם עשו את כשהם קיבלו את הבחירה הרביעית בלוטרי, שהם ילכו על ג'יילן סאגס, שיהיה מין סוג של תחליף לאורי שיגדל לתוך התפקיד, וממש ינסו לשמור על מה שהיה להם. ינסו ממש לייצר מין סוג של טורונטו רפטור, זה רק גרסה קצת יותר צעירה ומתקדמים הלאה לכיוון שהיה, כי הרבה מאוד דברים השתבשו להם שנה שעברה שלא בהכרח. חייבים להשתבש השנה, גם להיות בטמפה ביי, גם המון המון בעיות של קורונה, ובסופו של דבר, פציעות לא מעט, סיאקם שנראה לא מחובר גם מנטלית מהרבה מאוד כיוונים, מושאר כמה פעמים. השאלה הגדולה בתוך הדבר הזה, זה מה שגרם לי לחשוב אם הם בוחרים בסקוטי ברנס, שזה בחירה שהרבה יותר, גם אם אתה מאמין בפוטנציאל של סקוטי ברנס, כי יום אחד הוא יפתח כליה ואז כל הנתונים הפיזיים המדהימים שלו יתבטאו בפועל, זה לא יקרה ביום אחד, זה לבנות על הצוות של הרפטורס שיפתח אותו. זה קצת אמירה של אנחנו הולכים עכשיו על הפוטנציאל בלי קשר בהכרח למה יקרה בשנה הקרובה, אלא לבנות משהו.
נכון, עוד פעם השאלה היא מה האפסייד, כמה הם יכולים באמת להשיג מעכשיו to bottom out, ומה זה אומר, להשביט את ון וליט, להשביט את זה, אני כן חושב שהם ייתנו לצעירים לשחק, ויתנו לאננובי לפעול יותר עם הכדור, ויתנו לסקוטי ברנס לשחק הרבה, ואם זה אטיואה, ויתנו להם להראות את מה שהם יכולים, אבל הם לא במצב שהם באמת יכולים לעשות טנקינג מפואר מול שאר הקבוצות שיותר בנויות לזה.
תשמע, הם יכולים כמו שנה, מספיק שהם בתוך הם לא בתוך הפלייאין, שיש מספיק קבוצות שרוצות את הפלייאין בשביל שהם יוכלו להיות בחוץ, והם יוכלו להיות בסיטואציה כמו שנה שעברה, שיש להם, הם היו במקום שביעי בסיכויים, וכדור פינג פונג לפה, כדור פינג פונג לשם, זה משנה לחיוב הרבה מאוד דברים. אתה נותן לעצמך יותר סיכוי להשתפר בעתיד, כל עוד אתה חושב שאין, מה שנקרא, מה האפסייד של החבורה הנוכחית, אם אתה לא רואה איזשהו אפסייד, וזה לא איזשהו שוק שאתה מחתים פרי אייג'נטס בקלות.
זהו, הסגל שלהם, כמו שאמרתם, הוא די צעיר, די נראה שכן הם מתכוונים ללכת, זה לא טנקינג, יותר פשוט לתת לצעירים להתפתח, גם כמו שאמרת, מה הם יעשו, ישביטו את ון וליט? לא ישביטו את ון וליט, אבל מצד שני בוא, עם כל הכבוד לוון וליט, עם כל הכבוד לקריס בושר, מה יש להם חוץ מזה? ומה אפשר להגיע, לאן אפשר להגיע עם זה? זה לא שהם, יש לנו את פרד ון וליט, אז בואו נגיע ל... יתרון ביתיות בפלייאוף. זה לא. זה השאלה כמה דקות ישתנו לשאר הצעירים. מתי הם באמת יחליטו שוואלה, אנחנו בואו ננסה לראות עם פרשס עד שהוא פשוט צריך לקבל את הדקות בסנטר, ויאללה להתפרע, וסקוטי ברנס עמדות דקות בפוינט קארק, וזה. זה העניין, זה לא... נכון, הם לא, אין להם סגל לאיזה טנקינג של להתחרות על מקום ראשון בלוטרי, אבל גם אין להם סגל להתחרות על משהו משמעותי בפלייאוף. אז או שזה בינוניות, או שהם כן יצטרכו לנסות לכוון את ההגה לאנשהו.
נכון, אני לא חושב אבל שהם באיזשהו מקום, זה נכון, כמו שאמרתם, שהם בין ההתמודדות על הפליין מלמטה לבין הקבוצות שממש עושות טנקינג, ו... לפי איך שאני רואה את זה, לא משנה כמה הם ינסו להתחרות או למעלה או למטה, הם יישארו איפשהו במקום הזה עם עוד איזה שתי קבוצות, וזה לא, בפועל זה לא ישנה הרבה, לא את הסיכויים שלהם ולא את ה... לא לפלייאוף ולא ללוטרי. מה זה?
אז מה אתה מציע? שהם יהיו לנצח מן סוג של, אתה יודע, אורלנדו, דטרויט, הרבה מאוד זמן היו במין סוג של אמצע מוזר כזה של... אנחנו לא מספיק טובים כדי להתחרות על משהו מעניין, ואנחנו לא מספיק גרועים כדי לקבל מעבר לבחירה החמישית-שישית בדראפט. מתישהו קבוצה צריכה לעצור ולהגיד, אוקיי, מה המטרות שלי? לאן אני הולך? ולעשות עם זה
כן, מה. ושתי שאלות שכן יכריעו על הכיוון, זה מתי סיאקם חוזר? ובאיזה מצב הוא יהיה כשהוא חוזר, וגם יש טענות שדרגיץ' יהיה יקבל בייאוט, דרגיץ' בבירור אמר את זה והרגיז את האוהדים ואז התנצל, הקבוצה בינתיים אמרה שלא, אבל כל פעם יש שמועות שונות, אז מה קורה בגזרות האלה באמת?
זה הכל מתחבר לאותה נקודה. אם אני טורונטו ואני רוצה להילחם על המקום השביעי או השישי במזרח, אז גורן דרגיץ' עדיין הוכיח שיש לו כדורסל לתת. הוא שחקן חיובי, הוא שחקן תורם, והוא יכול להיות אחלה רכז מחליף, או אפילו אופציה סבירה לחמישייה, בלי הרבה מאוד הגנה, אבל מצד שני, לתת התקפית דברים שכרגע עדיין חסר להם. אבל אם המטרה שלך היא לא לעשות איזושהי מטרה שיתמקם כמה שיותר גבוה השנה, המטרה של טווח ארוך, אין המון פואנטה בלתת לרכז מזדקן בין כמה הוא, 36, משהו כזה.
35 נראה לי,
כן. זה לא מוביל אותך לאיזשהו מקום רלוונטי יותר מדי.
בתור רועד דלס אני מאוד מושקע בזה, והקבוצה, כל הכתבים שמקושרים לדלס, אומרים הם בטוחים שהם הולכים לקבל אותו. הם פועלים מתוך הנקודת מוצא שהוא בסוף יגיע אליהם, אם בבייאאוט ואם בטרייד, אז אני צד בעניין, אבל כן, נכון, זאת אחת הדרכים שהם כן יכולים לעשות סוג של טנקינג. הנקודה שלי היא שכל טנקינג שהם יעשו, גם עם סיאקם, שהם יכניסו אותו לאט לעניינים ויתנו לו לקבל טיפול בכפפות של משי, אז עדיין יש איזשהו רף תחתון לרמת טנקינג שהם יעשו, כי הם לא יכולים להתחרות באורלנדו ודטרויט בכמה גרועים הם.
אוקיי, ברק מונק שאל לאן לדעתכם טורונטו הולכת, אני חושב שדי ענינו על זה. טל קינן שואל, האם הראפטורס צריכים לבצע טרייד על סיאקם וללכת לפירוק מסיבי? שזה אומר לבחור כיוון ולשבור חזק את ההגה לכיוון הזה. מה המקרה הזה טנקי?
פה יש איזשהו נעלם מאוד גדול של מה הם מקבלים בחזרה. זאת אומרת, סיאקם עדיין לא שחקן בשלהי הקריירה, הוא שחקן תורם, גם אם חושבים שיש לו תקרה מסוימת. הוא שחקן חיובי.
נכון, אני חושב שיש שאלה שהם לא יקבלו עליו משהו. הם יקבלו, השאלה אם הם צריכים לעשות את זה, או לחילופין לנסות לנצל אותו או השנה או שנה הבאה.
בסופו של דבר גם הם קצת נפגעו מזה שסיאקם, הוא מקבל את המקס של ה-30%, כי הוא היה ב-All-NBA רגע לפני שהוא קיבל את המקס, אז אפילו החוזה שלו עוד פחות טוב ביחס לתרומה שלו מאם היה שחקן מקס רגיל בשלב הזה של חוזה שני. בטווח הארוך, אם הם רוצים להגיע רחוק מאוד, לא בטוח שפסקל סיאקם זה השחקן שראוי להיות הכוכב הגדול בקבוצה הזאת, או מקבל המשכורת הגבוהה ביותר. אני חושב שאם הם משיגים בחירות סיבוב טובות, זאת אומרת לא מוגנות, לא טרי, טיטה טיטה טיים, מספיק שתי בחירות סיבוב ראשון, או בחירת סיבוב ושחקן מעניין עם פוטנציאל גבוה, אז אני חושב שהם יכולים להרוויח מפה פעמיים. גם הם ירוויחו את מה שעודד עודד כל הזמן שהם טובים מדי בשביל טנקינג, הם ירוויחו את ליפול קצת, קצת כמו שיוסטון עשו בטרייד על הרדן, והם ירוויחו כמובן גם נכסים שיוכלו לעזור להם ללכת הלאה, לעידן החדש שלהם, כי הם הביאו את סקוטי ברנס, אם אנחנו מסתכלים שנייה, הם נורא אוהבים, כל השחקנים שלהם בגדול הם 6-8, בלי יוצא מהכלל חוץ מפרד ון בליט, כולם אוהבים להחליף, כולם קשוחים, זה הטייפקאסט שלהם, כן? אבל כן יש איזשהו רדנדנסי בין פסקל סיאקם ומה שסקוטי ברנס אמור להיות, אם הם מאמינים שברנס הוא העתיד, זה...
לא כזה.
למה לא?
כי סקוטי ברנס הוא לא בדיוק אותו שחקן, הוא יכול לשחק סמדות אחרות, והם עושים קצת דברים אחרים, לא... זה ששניהם פורודים גבוהים זה לא אומר שהם אותו שחקן.
נכון, הם לא אותו שחקן, אבל אני כן חושב שבסופו של דבר... אני לא יודע להגיד כמה בסופו של דבר הם בהכרח יחמיאו אחד על השני, גם פסקל סיאקם קלה השנה פחות מ-30% ל-3, סקוטי ברנס הקליעה שלו זה בהחלט, בוא נקווה שזה יגיע לרמה סבירה, אבל זה עדיין בגדר חשוד מאוד, לא בהכרח שמחמיאים אחד לשני, בטח אם יש לך סנטר שהוא לא סנטר מרווח, וזה לא שיש המון כאלה כרגע בליגה, בושה הוא כן קצת כזה, אבל גם זה לא ברור אם... בונים עליו ולעתיד.
אוקיי, ולקבוצה הבאה שאף אחד פה לא מכיר, בוסטון סלטיקס, שינויים עיקריים, החליפו את קמבה ווקר בעל הורפורד, צרפו את דניס שרודר במחיר מציאה, ג'וש ריצ'רדסון הגיע בתמורה למוזס בראון, טריסטן תומפסון, אבן פורני עזבו, ועוד איזה שינוי שמשני מאמן ומנג'ר התחלפו הקיץ. אז, ופה זה מאתגר חמישייה משוערת.
הרבה תלוי באיזה כיוון הם ירצו ללכת, עם כיוון גבוה, עם הורפורד וויליאמס ב-4-5, או חמישייה שהיא יותר נמוכה, ועם סנטר אחד, ואז עם עוד גארד ליד טייטום ובראון. דעתי זה, האידיאלי זה לאו דווקא חמישייה קבועה, אלא יותר... מגוון, להתאים את עצמך למה שצריך באותו ערב. אבל זאת התבנית.
אני חושב שבסופו של דבר, הרבה מאוד תלוי באיזה ג'וש ריצ'רדסון אנחנו נקבל. אני חושב שהחזון, שפחות ממה שאנחנו קצת שומעים מאימי יודוקה, זה מרקוס סמארט כאחד, כרכז, וברור שטייטום ובראון בחמישייה, אני מניח שגם רוברט וויליאמס שם, בגלל שהוא הסנטר שבונים עליו בטווח הארוך, ולדעתי, ג'וש ריצ'רדסון בתור נקודת הפתיחה, הוא יהיה השחקן שיפתח איתם, קודם כל, כי זה יוצר לך איזשהו חמישייה הגנתית מהטובות שיש, חמישייה מאוד מאוד קשוחה, מאוד חזקה, מתנפלת על נתיבי המסירה, קצת להחזיר את הזהות של בוסטון שעבדה, הסוגיות הקשות בחמישייה כזו זה א', מרקוס סמארט והקליעה שלא תמיד יציבים, היו לו גם עונות קצת פחות גרועות שזור הממוצע, אבל עדיין לרוב פחות, ג'וש ריצ'רדסון, האם נקבל ג'וש ריצ'רדסון של מיאמי או ג'וש ריצ'רדסון של השנתיים האחרונות, אתם בדלה סבלתם ממנו מאוד, מאחוזי קליעה נמוכים, אתם לא כל כך מאמינים בשחקן הזה אני מניח, השאלה אם באמת אם נשאר מה להציל שם, ובמידה וכן אז זה אופציה לא רעה, כי זה משאיר ספסל מאוד דינמי עם שרודר, עם פריצ'רד, עם ניסמית, עם הורפורד. במידה ולא, אז יכול להיות ששווה לחשוב על שחקן שהוא קצת יותר מרווח את המשחק, ניסמית, פריצ'רד, הורפורד. מה אתה חושב, דור?
אני גם הולך לדעתי ג'וש ריצ'רדסון. יהיה מעניין לראות, אולי ינסו בכל זאת דניס שרודר, למרות שאני כן מאמין שיבנו עליו יותר כסופר סאב כזה שיעלה מהספסל וייתן את הנקודות ואת האנרגיות לנהל את החמישייה השנייה. אני גם כן חושב שיעשו קורלציה בין סנטר פותח לרכז פותח, כשזה דניס שרודר זה יהיה יותר רוברט וויליאמס, כשזה מרקוס סמארט זה יותר על הורפורד שיעזור לו בניהול משחק, אבל נראה, זה באמת חמישייה מאתגרת פה, וכנראה שישמרו את זה דינמי. והנושא הראשון זה היום שאחרי, אינג' הלך, סטיבנס עבר להיות מנהל, אם יודוק נכנס, אז התחלנו לראות קצת השפעות של סטיבנס, עד כמה הקבוצה שינתה כיוון, ומה זה אומר, ומה אנחנו נראה שנה הבאה מיודוקה במקום סטיבנס.
תראה, הדבר המרכזי המעניין בשינוי הכיוון, תמיד צחקנו על ברד סטיבנס, להבדיל מדני איינג' כמאמן, שסטיבנס שונא לשחק רוקיז, ושונא לשחק עם צעירים, והוא מעדיף לשחק תמיד למצוא את הווטרן גם הפחות מוצלח והפחות מוכח וללכת איתו. וזה קצת הורגש, ודני איינג' במשך הרבה מאוד זמן נשארו המון המון שחקנים צעירים שעוד לא ממש הוכיחו שהם מסוגלים באמת לשחק. אני חושב שהדבר הראשון שסטיבן עשה כג'נרל מנג'ר זה ללכת ותיק. זאת אומרת, הרבה מאוד שחקנים שהם היו עדיין תחת חוזה רוקי, שמי אוג'לי, טרמונט ווטרס, קארסן אדוורדס, הרבה מאוד שחקנים שכבר לא הגיע מה שנקרא זמנם, לא הוכיחו שהם מביאים את הקבוצה לאנשהו, עזבו את הקבוצה, ושחקנים אחרים שכן היה להם תפקיד משמעותי שנה שעברה בלי שהם היו ראויים לזה, אם זה גרנט וויליאמס ואם זה רומיו לנגפורד או ניסמית ופריצ'רד, אז יש שחקנים ותיקים שנמצאים לפניהם כרגע ברוטציה, בתור נקודת פתיחה. זאת אומרת, גם הבאה של שחקנים שהם, סטיבנס הביא הרבה שחקנים שהם מה שיקרא פרויקט שיקום. זאת אומרת, אם שמים לב שחקנים שאם היו מביאים אותם לפני שנתיים, זה היה וואו, איזה שחקן תותח הבאת, ובשנתיים האחרונות, אז הערך שלהם ירד. על הורפורד המניה שלו בירידה, ג'וש ריצ'רדסון המניה בירידה, דניס שרודר המניה בירידה, ואפילו חואן שרנן גומז המניה שלו בירידה מהימים שהוא קלה 40% ל-3. עכשיו, חלק מהם יוכחו השנה כנראה כי יש סיבה שהיא הייתה בירידה, והם לא בדרך לעשות, משם זה רק יורד עוד. התקווה היא שבשינוי הסיטואציה, בשינוי השיטה, בנקודה אחרת, אז לפחות, אם מספיק שאחד או שניים מתגלים כאיזושהי פגיעה, אז זה משהו שאפשר לבנות עליו, זה איזשהו שיחוק במחיר טוב, להצליח להביא שחקן כזה.
כמה אתה חושב שהצעירים באמת יכולים לתרום? אם זה פריצ'רד שהלו היה מעולה בסאמר ליג, אבל זה בכל זאת סאמר ליג? ואם זה נייסמית, כמה יכולים באמת להשתלב ברוטציה לעזור עכשיו במאבקי פלייאוף?
תראה, יש בעיניי כרגע לפחות שני מועמדים באמת רציניים לתרום במהלך השנה. כרגע אני שם את גרנט וויליאמס ואת רומיו לנגפורד בצד. כרגע ייקח זמן אם וכאשר יהיה להם מקום ברוטציה. פריצ'רד וניסמית הם שניהם מביאים משהו של הקבוצה הזו ספציפית מאוד חסר. קלעי בקאץ' אנד שוט שאפשר לסמוך עליו שיקלע את השלשה הפנויה. ניס מתקלה 37.5 בשנה שעברה בתור רוקי, פריצ'רד קלה 40% ל-3, וניס מית יש אפילו פוטנציאל לקלוע הרבה יותר טוב, האחוזים הם אפילו השתפרו מאוד בחצי השני של השנה, היו קרובים ל-50% ל-3. ואז התיאוריה זה פריצ'רד הראה בסאמר ליג הרבה מאוד יכולת לרווח אפילו מאזור הלוגו, כאילו ממש מרחוק, וזה משהו משמעותי לשחקן בגובה שלו, שקצת ימתח את ההגנה, זה משהו יכול באמת לתת. סימן השאלה הגדול לגביו זה האם הוא יחזיק הגנתית, זאת אומרת הוא נלחם, הוא רוצה וכאלה, אבל קבוצה שעומדת ממול יכולה לנצל את זה שהוא נמוך יותר, את זה שפיזי, הוא פחות פיזי מהאופציות האחרות. ניסמית מאוד מאוד נלחם, זאת אומרת, הוא נלחם, הוא רוצה, הוא דווקא הראה שיפור הגנתי מאוד מאוד טוב, הוא צריך קצת להתיישר, להבין מה קורה סביבו.
רוקי בכל זאת.
כן, אבל הוא הראה פוטנציאל, אני חושב שאם השחקן שהכי אני יכול להרגיש יחסית בטוח שהוא אמור לקבל דקות אם דברים יסתדרו, זה ניסמית, שאתה יודע, התפקיד שלו זה לעמוד ולקלוע את השלשה הפנויה ולרווח את ההגנה, ובהגנה להיות איזשהו שחקן שמחליף ונותן המון אנרגיה והסל, שזה משהו שהוא דווקא הראה שהוא יכול לעשות שנה שעברה.
אני אגב רואה את זה אחרת, אתה מתייחס לפרויקטי שיקום, אני פחות חושב שהמטרה שלהם, העונה של סטיבנס ודוקה זה, וואלה בואו נראה אם אנחנו יכולים לשקם את השחקנים האלה. אני כן זוכר שבשנתיים האחרונות אחת הבעיות של בוסטון הייתה זה שאחרי החמישייה סגל מאוד קצר, סטיבן סבל מזה שברגע שיש פציעה, או בכלל שברגע שהשחקנים יורדים לספסל, הרמה של השחקנים מאוד יורדת, מאוד. ורואים שאחד הדברים העיקריים שבוסטון עשתה בקיץ, זה לחזק את הספסל. שיהיה עומק, שיהיה גיבוי, שהחמישייה תוכל יותר לנוח, שהקבוצה תוכל להתמודד טוב יותר עם פציעות, עם חיסורים של שחקנים, ולא ברגע שיש איזה שחקן אחד שיורד, ואז פתאום חצי חמישייה זה בכלל שחקני יורוליג, והספסל זה שחקנים שאף אחד לא מבין מה אנחנו עושים איתם.
כן. ובסופו של דבר, גם זה משהו שמאפשר לך, ברגע שאתה מביא עוד שחקנים שיכולים לתרום גם התקפית, והרבה פעמים התיאוריה של איך בוסטון תעשה נקודות שנה שעברה, זה כל פעם שיורדים להרכבי ספסל זה טוב, בוא ניתן לטייטום ולארבעה אנשים שעומדים כמו דחליל ולא יכולים לעשות כלום, אז קדימה טייטום, בוא תעשה התקפה לבד ותייצר משהו, שזה תיאוריה בסדר, זה הביא אותם להתקפה השמינית או התשיעית בליגה, אבל בטווח הרחוק זה לא מה שאתה רוצה מקבוצת כדורסל. זה גם יכול לאפשר, אני כן הרגשתי שבצדק באיזשהו מקום, היה איזשהו דאונגרייד גם בהגנה של בראון וגם בהגנה של טייטום, שנה שעברה בכל מיני רגעים, בעיקר כי העומס ההתקפי עליהם היה עצום, זאת אומרת הם עושים הכל. ברגע שיש לך יכולת לעוד שחקנים לתת משהו, לתת לשרודר, כן קצת לקחת את הנטל ההתקפי, לתת לאיזושהי התקפה שהיא קצת יותר דינמית, זה יכול לאפשר לטייטום ובראון להראות עד הסוף את הפוטנציאל ההגנתי שלהם. בטח ובטח כשיש גם עוד שחקנים שיכולים לעזור, טייטום הוא נגיד, הוא שומר מצוין קודם כל כ-off the ball, כ-help defender. אז ברגע שיש לך שחקנים כמו סמארט וריצ'רדסון, שהם טובים מאוד לגיבוי, אז אם טייטום לוקח את האימור, אז בפעם או שניים שהוא מפספס באימור, יהיה מי שיגבה אותו. וזה מה שיכול לייצר את אותה הגנה שהייתה לבוסטון לפני שנתיים והביא אותם את גמר המזרח. ושם זה היה מאוד מאוד בולט, הגנה שכל הזמן מתנפלת.
אתם חושבים שהם יעשו מהלך על רכז אמיתי במהלך העונה? שזה מה שיש וזה מה שזורמים איתו?
צריך לראות איזה רכז אמיתי יש לך שפנוי.
לא יודע, אפילו כמו שניסו בשנה שעברה להביא את ג'ף טיג, או שזה היה לפני שנתיים, זה היה משהו בסגנון של לנסות להביא מישהו, כי בינתיים אין בין, לא מרקוס סמארט, לא דניס שרודר, אף אחד מהם הוא לא באמת רכז ש...
אז זהו, זה מביא אותי לשאלה הבאה, יש הרבה שמות שבוסטון משחקת, להעביר את העונה ובעצם בונה כבר על הקיץ הבא להביא את זק לוין או ברדלי ביל, אז זה באמת השאלה, האם הם משחקים השנה בשביל השנה או בשביל להעביר את הזמן?
אני חושב שכן אצלי, מה שהיה נראה בתחילת השנה, בתחילת האוף סיזן, זה היה נראה מאוד שהם מכוונים לקאפ ספייס, אבל דווקא זה שהם בסופו של דבר כן נתנו לסמארט הערכת חוזה, כן נתנו לרוברט וויליאמס הערכת חוזה, כן נתנו אפילו לריצ'רדסון הערכת חוזה, נותן איזושהי תחושה של, כן, עדיין בהחלט כל המהלך של להביא את ביל או את לוין או את מי שלא יהיה פנוי, זה מהלך שהוא מאוד מאוד בשטח וקל לעשות אותו עם שהרבה מאוד חוזים שיכולים להיות כחלק מאיזשהו sign and trade, אבל משאירים איזשהו מקום גם לראות מה שווה הקבוצה במצב הנוכחי. מרקוס סמארט לאורך, הוא נבחר לבוסטון בדראפט כרכז, והוא מעולם לא היה לו את ההזדמנות להוכיח שהוא באמת כזה, חוץ מכל פעם שהרכז שהביאו נפצע. וכל הדיבור עכשיו מסביב לבוסטון זה בוא נראה איך זה עובד עם סמארט כרכז. אני חושב שזה הגנתית הפוטנציאל שזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין. סמארט הוא גם אחלה של רכז בפיק אנד רול, הוא פחות יכול לשבור את ההגנה ולעשות מה שהרכזים בטופ טיר עושים, אבל גם ככה טייטום ובראון ייקחו המון מנטל הובלת הכדור. אז אני חושב שהם ינסו גם וגם, שהם ינסו בסופו של דבר לראות האם יש הקבוצה של השנה איזשהו ערך ויכולת ללכת לאנשהו ולא לזרוק את השנה לפח. ובמידה ודברים פחות הולכים, אז יש המון המון חוזים עכשיו, והקבוצה באמת הרבה יותר גמישה ביכולת שלה לבצע איזשהו טרייד משמעותי.
אוקיי, טלקינן שואל, האם העונה האחרונה הייתה נפילה חד פעמית של הסלטיקס, או שזאת באמת הרמה של הקבוצה כרגע?
דעתי יותר קרוב לנפילה חד פעמית מאשר הרמה שלהם. זה היה להם המון היעדרויות מקורונה, ודברים כמו כדור שלג התגלגלו והצטברו מאוד מהר, בכללי העונה האחרונה הייתה מאוד מוזרה, וזה לא משקף, ממש לא משקף.
כן, אתה נוטה להסכים, באמת גם הקבוצה שנדרה הכי הרבה מהיעדרויות קורונה זה בוסטון, וגם הרבה מאוד דברים שפגעו, אגב אני חושב שלא רק בוסטון, הרבה מאוד קבוצות אנחנו נראה, אבל אני מניח שהרבה מאוד קבוצות שחוו עונות מוזרות, דיברנו על טורונטו קודם, מיאמי, יזכירו קצת יותר את הגרסאות שלהם מלפני העונה הזו, כי קשה מאוד בנסיבות הקיימות להעריך מה זה באמת אומר העונה הזו, שחצי מהזמן היית בהרכב חסר, חצי מהזמן שחקנים חוזרים מקורונה ונראים כמו שלד של עצמם. אז אני נוטה להאמין שאם יש מספיק עדויות למה שהיה לפני, שהקבוצה תראה יותר דומה לשנים עברו ולא לשנה שעברה.
אוקיי, תחזית, איפה אתם רואים אותם מסיימים?
נאבקים בפליין לדעתי מלמעלה, אזור, מנסים לברוח מהפליין. האמצע של המזרח מאוד חזק השנה, יחסית, וזה בדיוק האזור.
אני כל הזמן נע בין להאמין שהם יהיו 3 או 4. אני חושב, אני יודע שזה דעת מיעוט כרגע, אני רואה הרבה הרבה סיבות, כאילו הרבה מאוד דברים השתבשו שנה שעברה בכל הכיוונים, ועדיין הם היו כמעט, הם היו רוחקים איזה שני משחקים אחרי הפציעה של ג'יילן בראון ואחרי טייטום ואחרי כל זה, רוחקים איזה שני משחקים ממקום רביעי. אני נוטה גם, אני אדבר על פילי בהמשך, אני אמרתי מול כמה אנשים על כסף על זה שבוסטון יסיימו מעל פילי השנה, אני יודע שזה טייק הזוי, אבל אני חושב שתקליטו, תזכרו, בוסטון יסיימו מעל פילי השנה, ומיאמי, רוב הסיכויים שיסיימו מעל בוסטון, אבל בגדול משם אז אטלנטה ובוסטון נראות לי כמו קבוצות שוות בסגל, ואני נוטה להאמין שהניקס ילכו קצת אחורה. זה בגדול הסיבה למה, וקבוצה שלאורך כל השנים הייתה אובר אצ'יברית וסיימה שני, שלישי, רביעי, ראשון, אז אוקיי, אז נניח אתם סיימו שביעי בכל הנסיבות, זה לא, אז להאמר שהם יסיימו 3 או 4 זה לא כזה מופרע.
אוקיי, ומדד ליג פאס, כמה אנחנו נרצה לראות את המשחקים שלהם מ-1 עד 5? נסה להיות אובייקטיבי, אינון?
כן, מעבר, אני לא מדבר בתור אינון שיראה את כל המשחקים גם ככה, לא מעניין מבחינה זה שרוב השחקנים אנחנו מכירים, זאת אומרת אין שחקנים צעירים
חדשים. אין מספר מ-1 עד 5 בלי לחפור.
3.
3 גם.
מאמן חדש, שיטה חדשה, מעניין מה הוא יעשה, איך יראה בוסטון בלי סטיבנס.
בעיקר מעניין לראות, זה מעבר לשחקנים הספציפיים, איך הכל יתחבר ומה יקרה שם.
אוקיי, אגב, שכחנו לתת דירוג באמת ליג פס לטורונטו, אז מי 1 עד 5 טורונטו?
אני נותן להם 4, אני מאוד אוהב לראות אותם, הם שומרים מדהים בעיניי, ולראות מה קורה עם סקוטי באונס זה תמיד, זה נראה לי מאוד מעניין, אני באדם.
2.
אוקיי, והקבוצה הבאה, ניו יורק ניקס, שינויים עיקריים, צירפו את קמבה ווקר ואבן פורניה מבוסטון, שחררו את נילי קינה ואלפריד פייטון לשמחת אוהדים. אז מה החמישייה של הניקס?
לא נראה לי שמה שיש הרבה אופציות, זה קמבה, פורניה, ברט, רנדל, והשאלה היחידה זה או נואל או רובינסון, מה ש... זה, אני מאמין שזה יהיה נרלנס נואל, אבל גם רובינסון, זהו.
אני דווקא, אני חושב שיותר רובינסון. אוקיי, אז כמה באמת הרכש מבוסטון, פורניה וקמבה משדרגים אותם, אם בכלל?
תראה, באפסייד ההתקפי, כל עוד קמבה בריא, אני חושב שזה שדרוג משמעותי. אנחנו ראינו בפלי אוף מה שקרה עם כשג'וליוס רנדל זה יכל לעבוד בתור אופציה מובילה בעונה הרגילה נהדר, בפלי אוף הוא מאוד מאוד התקשה. קבוצות כשידעו להתכונן לדבר הזה, לא היה ממש יכולת לשתף את רוז מעבר ל-25-26 דקות במשחק. אני חושב שזה שיהיה עוד אופציות, כמו סקורר כמו פורני או סקורר כמו קמבה, לפחות לפלי אוף זה שיפור משמעותי. הדאונגרייד ההגנתי הולך להיות, זה הצד השני של המקל, מה שנקרא.
כן, מסכים. בהגנה זה תמיד טיבודו, הקבוצות שלו שומרות, אז נראה איך זה יעבוד פה. זה כן יעזור שהם תמיד משחקים גבוה, ורנדל אמנם לא שומר טוב, אבל הם משחקים 48 דקות עם רים פרוטקטור טוב מעל הממוצע, אם זה נואל ואם זה רובינסון. שיכול לחפות שם, אבל כן, הם גם עמדו את רג'י בולוק, שהיה שומר פרימטר הכי טוב שלהם.
שזה עצוב להגיד.
זה עצוב להגיד, אבל הם... אבל זה המצב. אבל ההחתמות, אין ספק שזה החתמות טובות, ושהם עשו בשכל שהם הלכו על זה.
אוקיי, אז דיברתם על ההגנה, עד כמה באמת יהיה אפשר לשחזר את ההצלחה ההגנתית של שנה שעברה?
יהיה קשה, כי גם השינויים בשחקנים, בסגל שהם עשו, ונושא שדנו בו כבר המון, אבל אחוזי קליעה לשלוש של היריבות שלהם, שזה תמיד משהו שבסופו של דבר כן יש שם איזושהי רגרסיה לממוצע, אם זה עולה ואם זה יורד, והיריבות קלו מולם באחוזים לא טובים, אם אין את המספר מולי, וכנראה זה השתפר, האחוזים של היריבות, הם יקלו באחוזים יותר גבוהים, ואין מה לעשות, זה כבר לא יהיה לטובתם, אז יהיה להם מאוד קשה, מבחינה הגנתית לשמור על מה שהם עשו.
עוד משהו משמעותי בעניין ההגנתי, אחד מהדברים... הפחות משוחחים כללית בניתוח של קבוצות זה מידת המזל בחוסר פציעות. זאת אומרת, כן, אני אגיד שמיטשל רובינסון נפצע לתקופה משמעותית, אבל נואל וטאץ' גיבסון היו מספיק שם, מילאו את החלל מצוין. הניקס כמעט לא נפצעו, לפחות לשחקנים המשמעותיים שלהם, בטח לעומת קבוצות אחרות לאורך העונה. והם כן הגיעו אחרי, כשקבוצות אחרות הגיעו זכותים מהבועה, הם הגיעו עם המון המון אנרגיות, ולא הייתה להם בעיה להיות שחקני טיבודו שמשחקים 40 דקות למשחק כל ערב. עכשיו, אנחנו יודעים שקבוצות של טיבודו לאורך זמן, יש איזשהו תאריך תפוגה. עכשיו, אני לא יודע להגיד, יכול להיות שגם השנה, מה שיקרה, הם אלת המזל תשחק את טובתם, והם איכשהו יצליחו לשרוד את זה, ורק בהמשך יהיה לזה את ההשלכות של הדקות המרובות שמשחקים, אבל גם יכול להיות שלא. ואנחנו ראינו את זה עם לא מעט שחקנים של טיבודו לאורך השנים, שאפקט טיבודו שנה ראשונה מאוד מאוד מוצלח, ולאט לאט הוא מתפוגג. עם שיקגו לפחות זה היה בולט, גם עם מינסוטה היה.
אוקיי, הם השאירו את גיבסון שדיברנו עליו, דרק רוז, אלק ברקס, האם זה הספסל שיקח אותם קדימה, או שהם... העדיפו חוזים גודל בינוני כדי שיהיה להם לטרייד על כוכב כלשהו.
מה הקשר בין קבוצה של טיבודו לספסל?
השלוש דקות האלה משמעותיות.
צריך, אתה יודע, חלקי חילוף. אתה יודע, צריך חלקי חילוף.
מסמנים על זה וי שזה יקרה.
אם אחד מהחמישייה מאבד ברך, אז לוקחים מישהו לא, ברך דווקא זה לא משהו שיש למישהו שם מהספסל. אם חלק אחר, אז פשוט...
כן, ביאבד ברך, ואז... פוטפו, אל תאבד ברך, אני באמת מאחל לכם אחד האנשים הכי חמודים שיש בכל הליגה, ממש אשמח אם הוא יצליח השנה לשחזר את היכולות משנים עבר, הוא לא בציניות בכלל, שיהיה בריא כפרה עליו.
אוקיי, אז הם הפתיעו בפלי אוף, ומה עכשיו? מה הכיוון עכשיו?
מי יתחיל? מי יגיד? אני?
כן, לא, מה?
שוט.
אני נוטה להאמין שהגבול העליון זה אזור, אם הם באמת משחזרים את מה שהיה לשנה שעברה, וזה אזור המקום השישי, ובמקרים הפחות, אני כן חושב שיש הקבוצה הזאת גם רצפה סבירה, אז זה אזור ה-7-8 בתור רצפה.
אני קצת פחות מאמין בהם מבחינת הרצפה, תקרא, אני מסכים איתך, אבל הקבוצות מסביבם מאוד התחזקו, וכמה שדיברנו על האחוזי שלשות של היריבות שלהם, אז גם רנדל עשה קפיצה מטורפת באחוזי קליעה, וגם בווליום וגם באחוזים, וצריך גם לראות את זה, אם זה נשאר. אז אני חושב שיש להם רצפה קצת יותר נמוכה, אבל זה, זה אותו אזור, כן, מסכים.
היריבות עכשיו יותר מוכנות עכשיו אחרי ש... הפתיעו, אז יהיה להם יותר קשה לבוא ולעשות אותו דבר?
כן, גם. כן,
יש גם אלמנט מנטלי באמת, בזה שאתה לא מסמן את זה מראש כמשחק קל, אלא בזה שעכשיו מגיעים לקבוצה שהייתה מקום רביעי במזרח שנה שעברה, בזה שקבוצות יותר ידעו להתכונן לשחקן כמו ג'וליוס רנדל ככוכב, באיזושהי רם זה משנה, כמה נראה.
טל קנן שואל, עד כמה לטעמכם הניקס מסוגלים לשחזר את העונה שעברה?
מסוגלים ברמה כזאת או אחרת? כן, אתה יודע, אם הכל מסתדר, ואם בסוף כשאתה נותן תחזית, אחד הדברים, יש אינסוף תסריטים שונים, ואני חושב שאם עכשיו משחקים את העונה הקרובה, אזור ה-10 פעמים, יהיה איזה 2-3 תסריטים שהם מאוד מאוד דומים לשנה לפני. אני עדיין חושב שרוב התסריטים הולכים לאיזושהי רגרסיה מסוימת, כי יותר מדי שחקנים היה להם עונת קריירה בעונה שעברה. שמספיק שאלה 2 או 3 מהם יש איזושהי ירידה ביכולת, זה משנה.
כן, ה-likely outcome לא תהיה כמו זה, זה יותר, העונה שעברה הייתה סוג של תסריט אופטימי, ועכשיו הם כן תהיה איזושהי רגרסיה.
אוקיי, מדד ליג פאס של הניקס.
אצלי 2. הם משחקים הגנה חזקה, אבל איכשהו הם מוצאים את החשק. זה פשוט לא יפה. זה לא עושה לי את זה.
3. אני חושב שזה כן מעניין לראות... גם לראות מה שנקרא האם אפשר לשחזר את הקסם פעם שנייה, וגם שזה משהו מאוד מאוד יפה בלראות את קמבה ווקר חוזר לניו יורק, והאם נשאר לו ממה שהיה לו בימי שרלוט.
אוקיי, הולכים ליריבה העירונית שלהם, ברוקלין נט, שינוי מקוריים, ספנסר דינווידי עבר לוושינגטון, צלפו את פאטי מילס, החזירו את למרקוס אולדריץ' ושלחו בטרייד את דיאנדרה ג'ורדן בתמורה לסקו דומבויה. אז 5 משוערת שלהם.
מונסטרס בגדול. ג'יימס ארדן, קיירי ארווינג, קווין דורנט, ג'ו הריס, ואני מניח בתור סנטר, אולי הם ילכו על קלקסטון? זה תלוי מה ש... או אולדריג'. יכול להיות שדווקא כשאולדריג' עוד שיחק...
למה לא בלי גריפין?
אולדריץ' היה לפניו לדעתי, לפני שמצאו לו את מה שהיה בלב, זה הגיוני גם בלי גריפין.
הגיוני, גם יש את פול מילסאפ אולי, זה הכל תחליפים שהם מאוד מאוד דומים בסך הכל.
אוקיי, אז יש באמת, השאלה היחידה זה כמובן הסנטר, עם הרבה שחקנים על העמדה, מילסאפ, אולדריץ', בלי גריפין, מה שאומר, כמה באמת דקות נראה את קלקסטון משחק? הצעיר בחבורה ש...
אני חושב ש... הם אינטרס שלהם לתת לו הרבה דקות לדעתי, כי הפוטנציאל שלו הוא להיות בדיוק מה שהם צריכים, סנטר שיכול מאוד סוויצ'בילי, יכול כן יכול לעמוד על שלו בפרימטר, וזה משהו שהם בטח שהם משחקים עם הרדן, והגנת חילופים זה בערך הדבר היחיד שהם יכולים לעשות, אז האינטרס שלהם הוא לתת לו כמה דקות שהם יכולים, לתת לו להשתפשף. בפועל כנראה הוא לא יקבל המון, אבל אני כן רואה שאותם משחקים עם חמישיות עם שני גבוהים, איתו ועם בלייק גריפין, איתו ועם אולדריץ', וכן ככה מוצאים לו את הדקות שלו.
כן, הוא גם מסוג השחקנים, אתה יודע, יש שם הרבה שחקנים שהיו מעדיפים ככה לסגור עם הפצפצים עד הפלייאוף. זה איזשהו שחקן שעכשיו במשחק לא רלוונטי ולא חשוב בדצמבר, זה הזמן לתת לו, בוא תקפוץ ותילחם שם עם הסנטר של, לא יודע, תיתן מרפקים לאבן מובלי. כאילו, לא בטוח ששווה להעיר מהמיטה בשביל זה את למרקוס אלדריג' או את פול מילסאפ. אז זה הקייס לדעתי למה קלקסטון כן צריך לראות לא מעט פרקט.
אוקיי, השאלה העיקרית של כולם תוהים זה הבריאות. החמישייה שלהם, בהנחה שלא משנה מפותח בסנטר, זה החמישייה היקרה בהיסטוריה. אז יש להם חסרונות כשהם בריאים?
זה שאנחנו חושבים כל כך הרבה, זה הרבה
בדיוק, זה לחפש בנרות כל מיני כאילו דברים. החיסרון העיקרי הוא כמובן בהגנה, זה בהתקפה הם אין הרבה מה לעשות מולה. סנטר גדול, אם הם יצטרכו לשחק מול פילי יהיה מה שיהיה איתם, אז אמביד כן יכול לעשות להם הרבה בעיות. אין להם שחקן שזה, עם כל הכבוד ל מילסאפ שהם הביאו שהוא כאילו יותר מתאים לזה, עדיין לא באמת יכול להתמודד, ואם זה מול יוקיץ' אם וכאשר, אז זה כן בעיה גדולה, אבל כמה קבוצות כן באמת יכולות להתמודד מול אמביד ויוקיץ', זה כאילו...
כן, כללית היה להם בעיית ריבאונד הגנה משמעותית לאורך השנה, אבל שוב, הם גם, אני חושב שהם... עם כל האולדריג'ים למיניהם, זה יהיה עוד יחסית סביר עכשיו, לעומת מה שהיה בפלייאוף שהם יהיו יותר רזים בסיטואציה הזו. אני חושב שבסופו של דבר, יש שחקן אחד, כאילו, זה סיטואציה הזויה, שאם תוריד סופרסטאר כמו ג'יימס הרדן, עדיין ברוקלין יכולה לקחת אליפות. אם תוריד סופרסטאר כמו קיירי אירווינג, עדיין ברוקלין יכולה לעשות. יש לדעתי שחקן אחד בלבד בסגל הזה, שהוא לחלוטין לא בר תחליף, וזה קווין דורנט. גם ממה שהוא נתן הגנתית אפילו בפלייאוף שנה שעברה, וכמובן, בסופו של דבר, אני אישית מאמין שכרגע הוא השחקן הכי טוב שמשחק כדורסל כיום בימינו. השאלה הגדולה זה שיכולה להכריע האם הקבוצה הזאת תיקח או לא תיקח חליפות, בעיניי זה האם קווין דורנט, שכן בעונה הרגילה היה קצת יותר שביר ממה שהוא הראה אחר כך, האם נראה ממנו בריאות טובה? אני מקווה שכן, כי חבל אחרת.
כן, אני גם חושב שהם דווקא בתחילת העונה מאוד ייתנו לו לנוח, ומאוד זה אחרי הפלייאוף אינטנסיבי שהיה לו, שהוא שיחק שם המשחקים של 45-48 דקות, ואחר כך האולימפיאדה, וזה גם חשוב לזכור שזה אוף סיזן שהוא מאוד קצר, הוא כמו האוף סיזן האחרון שדיברו עליו כמה קצר הוא היה, וראינו איך זה השפיע על קבוצות שרצו רחוק בבועה, וגם פה זה בדיוק באותו אורך כדי לחזור ללוח זמנים הרגיל מבחינת השנה הקלנדרית, אז זה כן עוד פקטור פה שלדעתי הם יתנו לו, הם מאוד ישמרו אותו לפחות בתחילת העונה, ותנו לו to ease in, אבל...
שזה גם, זה 82 משחקים, זה גם יותר משחקים, וזה גם הערך של משחק בודד הוא קצת יותר קטן.
נו. מה שכן צריך לפקוח עין, זה בדיוק מה שאמרת בהקשר של ההגנה של דורנט, שהוא עוד לא חזר לעצמו בשנה האחרונה, הוא עוד לא היה השומר המעולה שהוא היה, והאורך שלו מאוד חשוב לברוקלין בתור help defender.
אוקיי, כמו שראינו, לא עשו שינויים משמעותיים בקיץ, עשו בעיקר שינויים קוסמטיים, פאטי מילס במקום דין ווידי, הביאו את מילסה במקום גרין, שם את שהיה יעיל במקומות אחרים עזב, למרות שפה הוא לא ממש שיחק. כמה השדרוגים, כמה השינויים הקוסמטיים האלה זה שדרוג או שינמוך?
צד אחד פאטי מילס זה חתיכת שדרוג, זה עוד אופציה מאוד מאוד טובה.
זה שדרוג ביחס לספנסר דין ווידי?
לא, אבל ספנסר דינוידי לא שיחק מעולם עם ג'יימס הארדן.
הוא שיחק סך הכל שלושה משחקים כל העונה, הוא לא באמת היה.
הוא שיחק לפני שג'יימס הארדן היה, עכשיו אם היה גם ספנסר דינוידי, אני חושב שהוא יותר טוב מפטי מילס בעיניי. אז כאילו, אבל בסוף הזה באיזשהו מקום הוא לא היה חלק מהקבוצה בימי הארדן, אז אני עדיין שידרוג משמעותי לזה. ואיזושהי אופציה, אם אתה רוצה להקביל, אז הוא בטוח שידרוג ממייק ג'יימס. זה בטוח. כן, אני חושב ש...
איך שכחתי את מייק ג'יימס.
אני כן חושב שיהיה איזושהי, יכול שהם קצת יתגעגעו לג'ף גרין בסיטואציות מסוימות, כי הוא הביא להם איזושהי מידה של שחקן שיכול גם להחליף ולהיות, גם להיות סטרץ' פייב כזה מאוד מאוד נחמד. הוא היה לו בהחלט איזשהו גילה מחדש את יהודו, במין סוג של פייב מוזר כזה, כמו שברוס בראון עדיין עושה להם, רק שברוס בראון לא יכול לקלוע מבחוץ, אז יכול להיות שיהיה איזשהו חוסר בג'ף גרין. לא בטוח ברמה ששון מרקס...
זה פחות ווינג דיפנדר, זאת הבעיה העיקרית. שמילסאפ שלכאורה הגיע במקומו, אז הוא... הוא לא, אין לו את הרגליים היחסית זריזות של ג'ף גרין, והוא יותר שומר באמצע, הוא כן עוזר יותר טוב, אבל הוא לא יכול לשמור על יאניס, בשביל זה לכאורה הביאו את ג'יימס ג'ונסון, אבל אני לא הייתי בונה עליו.
אוקיי, נמרוד קרנוב שואל, חוץ מפציעות, מה יכול לעצור את ברוקלין?
קיירי מחליט להיכנס למנזר... סכסוך פנימי, שערוריה כלשהי של אחד השחקנים, ג'יימס הארדן במועדון חשפנות על הפרקט. אני תהיתי לעצמי, אנחנו קצת מושפעים מזה שנגיד מילווקי בשני משחקים הראשונים, עד שהם חזרו איזה שיחקו ממש טיפש מול ברוקלין, הם כאילו ממש לא הצליחו התקפית להימודד מולם, ועם התודעה שלהם כאיזשהו מישהו שאי אפשר לעצור, היא קצת התעצבה מתוך זה. האם מול קבוצה קצת יותר חכמה, קצת יותר קשוחה, עם סנטר חזק בצבע כמו מיאמי, אני יודע, או זה משהו כזה, לא נוכל לראות אותם קצת יותר, לא חושב שבהכרח להפסיד, אבל קצת יותר להתקשות, גם בהרכב מלא. סיכוי רב שהתשובה היא לא.
אוקיי, מדד ליג פאס.
זה 5, אני לא חושב שיש פה מה לדבר.
הארבע רק במידה, ואני משאיר את האופציה לזה שאתה נרדם על הספה, כי המשחק הוא כבר 30 מפרש, ומכניסו עכשיו את ההרכב השלישי שלהם. אז זה הסיבה היחידה שאני טיפה מוריד.
אוקיי, ולקבוצה האחרונה בבית, פילדלפיה 76, שינויים עיקריים, ג'ורג' היל שוחרר, צירפו את אנדרי דרמונד ואת ג'ורג' ניאנג. כן, הם לא עשו יותר מדי בקיץ, וזה כמעט יביא אותנו לאיני שאלה הבאה, שהם כמעט לא עשו כלום. אז מה החמישייה שלהם?
עם או בלי, זאת השאלה.
בלי.
בטוח בלי.
בלי, אז לדעתי זה יהיה טייריס מקסי, דני גרין, אריס, אמביד. והשאלה אם הם ישחקו עם סף קרי והלכו על קו אחורי מאוד בעייתי הגנתית ונמוך, או עם סייבול, זה שתי אופציות.
אוקיי, אז נלך להפיל בחדר לצד שהם לא עשו. האם זה נכון שהם חיכו שדריל מורי מחכה, והוא מחכה אולי יותר מדי? מי כן יכול לבוא? מתי כן נראה את הצעד?
תראה, מבחינה, גם זה מאוד מאוד דריל מורי, שלא אוהב להפסיד עסקאות, ומאוד מאוד מאמין בזה שהאליפות לוקחים עם סופרסטאר. ודרל מורי, ההיגיון שלו בסופו של דבר, זה שאם אני עכשיו מחליף את בן סימונס בשתיים, שלוש רול פליירס מאוד מאוד נחמדים, שיותר מתאימים לקבוצה, זה אולי ישדרג את, את הרצפה קצת, אבל אליפות זה לא יביא. ובעצם אם אחרי סימונס יעבור בטרייד, לא יישאר באמת עוד צ'יפים, להביא כוכב גדול באמת, להביא את הדמיאן לילארד, להביא את הברדלי ביל, להביא איזשהו שחקן שבאמת יכול להפוך את הקבוצה הזאת לקונטנדרית, יחד עם אמבי. הבעיה היא שבפועל ההשלכות של זה יכולות להיות מאוד מאוד קשות על הכאן ועכשיו. אני גם לא בטוח בשום שלב, אנחנו רואים קבוצות כמו סקרמנטו, אומרות שהן לא מוכנות לתת את דיארון פוקס על בן סימונס, אז האם, אז כאילו ההנחה ש, שפורטלנד יהיו מוכנים לתת את דמיאן לילארד על, על בן סימונס, איזושהי, גם אם הוא ירצה טרייד, זה לא הנחה שאני בהכרח כל כך מהר לזרום איתה, הם מכניסים את עצמם לפינה שיהיה להם מאוד מאוד קשה לתת.
הם מכוונים גבוה עכשיו, וזה מסע ומתן, זה עניין של, זהו, הוא מנסה להראות לליגה שהוא לא התפשר, והוא לא, אי אפשר ללחוץ אותו, ולא מפריע לו, ואם בן סימונס ירצה אז הוא לא יבוא למחנה אימונים, ואם הוא לא זה, הוא יפתח לך את העונה, והוא משיג את העסקה שלו. עכשיו, השאלה אם הם שאר הקבוצות הצליחו to call his bluff. אני לא בטוח איזה עסקה עכשיו מחכה לו שבחוץ, שעכשיו שהוא כאילו אומר לא, אני רוצה יותר, וזה לא מופרך. כאילו, מרווין בגלי, דביון מיטשל ובאדי הילד. לא יודע כמה זה באמת, כמה זה ריאלי. אותי יותר...
הקבוצה שהביאה הכי הרבה, מה שנקרא, עניין ברור בסימונס, זה מינסוטה. וגם מינסוטה, בסופו של דבר, אז אנחנו מדברים על זה שאדוארדס מחוץ לתחום וטאונס מחוץ לתחום.
מחוץ לתחום, ודיווחו גם שהם מאוד לא רוצים להעביר את דיאנג'לו ראסל.
כן, עכשיו,
גם אם היו מוכנים להעביר את דיאנג'לו ראסל, אתה לוקח את זה? בחיים לא. אז אני לא יודע כמה הוא מנס, כאילו משחק עכשיו הארדבול, או כמה שבאמת אין עכשיו הצעות שכדאי לו לקחת.
זהו, הטענה היא שהוא חשב שכן יהיה איזה טרייד על כוכב, בין אם לילארד ובין אם זה ברדלי ביל, והוא יצא מנקודת הנחה שלא משנה כמה לא מערכים את סימונס, זה יש לו את החבילה הכי טובה ביד. שאגב אני לא בטוח, כי אם אתה מפרק, אם אתה עושה טרייד על כוכב, אתה כנראה מתחיל לבנות לטווח ארוך, ואז אתה רוצה יותר נכסים צעירים לטווח ארוך, ולא איזה שחקן לעכשיו.
זה בדיוק למה זה... יוסטון,
ואז במקרה זה באמת
ברוקלין.
כן, בדיוק. זה למה גם נגיד קבוצות, נגיד כמו יוסטון, כמו הטנדר או סקרמנטו, אין יהיו קבוצות שיותר יוכלו להציע נגיד לפורטלנד. אז כן, אני חושב שהוא עשה כאן איזה אימור לא טוב, או שהוא לא רצה לעשות איזה טרייד וחשב של טוב, נו, נגיע לעונה, אז הוא יאלץ לשחק והכל יסתדר.
אני ברשותך אני טיפה ארחיב, גם הרבה אנשים אומרים אוקיי, גם בן סימונס הוא שחקה, הוא כולו בן 25, הפריים שלו הוא עוד יכול להיות לו עוד שנתיים, שלוש, אז למה לא קבוצה שרוצה לאמר על לבנות מחדש את בן סימונס, לייצר, למה זה לא כמו להביא שחקן צעיר מהדראפט? בן סימונס כרגע מרוויח 30% מהמקס, הוא מאוד מאוד יקר, זה כבר עניין אחד, והוא בחוזה השני שלו, זאת אומרת, זה אומר שנגיד אתה התחלת לבנות, התחלת לעבוד עם בן סימונס, נגיד אתה סן אנטוניו ואתה מתאמין שאתה יכול בתהליך ארוך לשפר את הכלייה שלו ולייצר משהו שעוד שנה שנתיים הצלחת לבנות קבוצה סביב בן סימונס, עוד שנה שנתיים לא תהיה לך כבר כמעט שליטה עליו, כי הוא יהיה כבר עוד רגע מסיים חוזה שני ויכול לחתום איפה שהוא רוצה, זאת אומרת יש הרבה הרבה פחות לאן ללכת עם.
אני שמעתי הצעה שמאוד שלדעתי קבוצה מחוץ לקונצנזוס, מה אתם אומרים על בוגדנוביץ' ואינגלס, תמורת סימונס.
מסתדר מבחינת שכר?
מסתדר מבחינת שכר.
מעניין.
כן, אולי, אני יודע. עושה רושם שזה כרגע היה הצעה הכי טובה שם.
אני לא רואה את דרל מורי מסכים לזה בחיים. קודם כל, היה להם אפילו הצעות. אני יותר רואה, נגיד, היה להם לפני ששמעו על זה שטי-ג'י וורן לא ממש יתחיל טעונה מבחינה בריאותית, וזה, אז היה, שמעתי דיבורים על ברוקדון וטי-ג'י וורן, בעיניי זה הצעה הרבה יותר רלוונטית מבוגדנוביץ' ואינגלס, זאת אומרת, כי בסוף מדובר בשני רול פליירס טובים, אחרי השיא שלהם כבר, ונכון, הקליעה מאוד תשדרג את פילי מהבחינה הזו, אבל אני חושב שדרל מורי יאמין שיש הדבר הזה תקרה, זאת אומרת, אוקיי, אז אולי הם יצליחו לעבור את אטלנטה ולהגיע לגמר המזרח, הם לא יעברו את ברוקלין סלש מילווקי אם זה הסגל שלהם.
זהו, העניין הוא שהזמן פה לא דרל מורי חשב שהזמן משחק לטובתו, ושאם הזמן הוא יוכל יותר, אני חושב שאם הזמן זה רק יהיה לרעתו, ומתי שזה באמת היא ההצעה הכי טובה, אם בכלל שהוא יוכל לקבל לבן סימונס. אני חושב שכרגע לפי כל מיני שמועות שאומרים בכל מיני מקום, קבוצות כבר לא הציעו וכבר לא מדברים איתו, וכבר לא מדברים עם פילדלפיה ולא מקשיבים להצעות, כי מנג'רים יודעים ש שזה רק הולך למסלול התנגשות, אז אומרים יאללה בוא נראה אתכם אחרי המחנה אימונים, בוא נראה אתכם אחרי השבוע הראשון, אתה אמרת לנו לא עכשיו, בוא נראה אותך שבוע לתוך העונה לאיזה עסקה אתה מסכים. וזה בדיוק המצב, בן סימונס ממש ממש לא רוצה לחזור, וכמו שהוא הבהיר להם הוא לא בקטע של להעלות את ערך הדראפט שלו, זה רק יהיה בצניחה מכאן.
כן, גם יש את העניין הזה שכמובן שבן סימונס, הסוכן שלו הוא ריץ' פול. ריץ' פול הוא אחד הסוכנים אם לא החזקים ביותר בליגה. יש לו המון 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 כוח, מה שנקרא להשיג את מה שהוא רוצה ללקוח שלו. עכשיו, גם לזה יש גבול. בסופו של דבר שם היו כל מיני דיווחים שאולי ריץ' פול יגיד את איריס מקסי גם, לא יהיה, אף אחד לא ישביט את איריס מקסי, זה בולשיט, כן? בקטע הזה פילדלפיה יכולים להיות רגועים. ריץ' פול לא יערב שני שחקנים, בטח לא שחקן צעיר, שדווקא האינטרס של ריץ' פול בקטע הזה הוא מצחיק. זה טוב לריץ' פול שבן סימונס לא ישחק, ושהערך של איריס מקסי יעלה ממש, בתור רכז פותח שיקבל המון המון הזדמנות. אז ריץ' פול לא ימהר להתקפל, זה מין כזה עכשיו קרב מבטים כזה, שמי ממצמץ ראשון, עם שני אנשים הכי עקשנים.
אני גם אגיד יותר, זה גם האינטרס של בן סימונס, שערך טרייד שלו יהיה נמוך, כי בסופו של דבר, ככה הוא יעלה פחות לקבוצה שהוא מגיע אליה, והיא תהיה יותר טובה. אז זה אפילו, לא רק שזה לא התפקיד שלו להעלות את הערך, זה אפילו האינטרס שלו שהוא נמוך. ולאי, כמה הוא נואש לצאת משם.
הרבה פעמים שחקנים רוצים להעלות את הערך שלהם ולעשות טוב עם הקבוצה ששיחקו בה לאורך השנים, ואני חושב שיש גם זה שמה שיקרא הציטוטים של אמביד, של דוק ריברס, האוהדים ששרקו לו בוז ולא רוצים לראות אותו באזור של המועדון, לא גורמים לו להיות בטוב, לא יסתדר, אבל בוא נלך איתכם, בוא נזרום איתכם, בוא נפתור את המצב ביחד, זה גירושים מכוערים.
נכון, אז עד כמה הם קונטנדרים אחרי שהאבק ישקע ויהיה סדר בבלגן?
הכל תלוי במה שיגיע בתמורה. כמו שזה נראה עכשיו, הם לא באמת יהיו בטופ של הקונטנדרים, כי נראה שערך טרייד שלו, כמו שאמרנו, לא בשמיים, אבל כן, לקבוצה הזאת יש איזושהי רצפה שהיא יחסית גבוהה לדעתי במזרח, כי חוץ מפציעות של אמביד,
7-8 כזה.
לא, לדעתי יותר גבוה.
כן, אני יודע, אני חייב להבין משהו. כולם מדברים כאילו הרצפה של פילי היא 3, ואני פשוט לא מבין את זה, ואני אסביר למה אני לא מבין את זה. כל כך הרבה דברים הסתדרו טוב לפילי שנה שעברה. כל האירוע החדשה של דוק ריבר, שחקנים נתנו עונות הרבה יותר טובות בדרך כלל, ג'ואל אמביד קלה ממיד ריינג' לעונה אחת כמו קווין דורנט, ואשכרה לא נפתע ל-34 משחקים, אלא רק ל-15. כאילו, הכל הסתדר להם. בן סימונס היה עסוק ב... לשמור כמו מטורף, כי הוא היה לו מסע יחסי ציבור אדיר ללהיות שחקן ההגנה של העונה, למרות שלדעתי אגב הוא במקרה הטוב היה טופ 4-5, הייתה פה הסחפות מוחלטת שכולה יחסי ציבור, אבל עדיין הוא שומר נהדר. אז כל הדבר הזה התחבר ביחד לאנרגיות נהדרות, לווייבים מצוינים, שהפכו קבוצה שדשדשה שנה לפני זה במקום שישי, והייתה למקום ראשון במזרח, UPA. כל הסימנים מראים שאני חושב שהתקרה שלהם עם אמביד, כדי שהם יהיו מקום שישי, הם צריכים שסימונס יחליט לסלוח, או לחילופין שיבוא כוכב, הם צריכים שאמביד ישחזר את אחוזי המידרינג' הלא הגיונים שהיו לו, לא ייפצע ל-20-30 משחקים, כי אם הוא נפצע אז אתה בונה על אנדרה דרמונד, אתה צריך שטייריס מקסי יוכיח שגם בתור הכז ראשון אפשר לבנות עליו. אתה צריך מלא דברים. אתה צריך שטובייס האריס ייתן עונה ממש טובה אחרי פלייאוף מזעזע שהוא נתן, שאף אחד לא מדבר על זה, כי בן סימונס נתן פלייאוף מזעזע יותר. כאילו, אני לא מבין. אחרי כל זה, אתה מסתכל על הסגל של קבוצה כמו אטלנטה, כמו בוסטון, כמו מיאמי. הוא כל כך הרבה יותר טוב משל פילדלפיה. איך אפשר בצורה הגיונית, אנשים שמנתחים כדורסל, לחשוב שהקבוצה הזאת בכלל יכולה בנקודה הנוכחית שלה, אני, מה זה הולך להתבדות אחרי זה והולכים לצחוק עליי ולזה עם, עם אני לא רואה איך הקבוצה,
אף אחד לא יזכור את זה.
נכון, ועל זה אני בונה. אבל אני לא רואה איך הקבוצה הזאת יכולה, בגלל זה אבל כן התערבתי על כסף כדי לגבות את המילים שלי וזה, אני לא רואה איך הקבוצה הזאת מעל מקום חמישי. לא רואה, לא מבין, לא מבין. כולם מדברים זה כאילו הם מקום שני שלישי, כאילו הם בטיר אחד בנפרד אחרי ברוקלין, ומה אתם כאילו לא רואים מה היה שם?
לא,
כאילו...
זה ברור שתסריט מאוד אופטימי, אבל אני כן חושב שבסופו של דבר יש להם בסיס שהוא יחסית יציב, והם הולכים לשמור טוב עם סימונס ובלעדיו, וזה, ובעונה הסדירה זה נותן לך, זה כן מקנה לך ניצחונות,
אתה לקחת את, אתה חושב שבלי סימונס, הקבוצה, נגיד עכשיו, נקודה פתיחה, 20 משחקים עד שקורה משהו, בן סימונס לא משחק.
אני לא חושב שזה יהיה כל כך ארוך. אני לא חושב שזה יהיה כל כך ארוך. אני יוצא מתוך נקודת הנחה שזה ייפטר או בטריינינג קמפ או בשבוע
השבועיים הראשונים. אני מזכיר את האוהדים של פילי, אגב זה קטע, זה לא רק אוהדים של פילי, זה משותף בכלל לצפון מזרח, לאוהדים של הניקס ואוהדים של בוסטון, הם יאהבו אותך הכי בעולם אם הם איתך, אבל הם גם ישרקו לך בוז, הם ילכו נגדך, ואוהדים של פילי הם ילכו נגד בן סימונס, הם ישרקו לו בוז, הם ישנאו אותו, הם יבריחו אותו מהפרקט, אני לא רואה איך הוא חוזר לשם.
לא יודע, דעתי אתה קצת נותן יותר מדי משקל לאוהדים, למרות שסימונס הוא כן הראה את הפגיעות הזאת שכן, שזה כן משפיע עליו, אבל לאו דווקא התכוונתי שיפטר מבחינה של יחזור לשחק איתם.
נותנים לך $100 עכשיו, על, האם אתה מאמר על $100 על זה שבן סימונס ישחק עם משחק אחד במדי פילדלפיה?
לא.
אוקיי, זה מה שאני חושב.
לא, אבל ברגע שכן יהיה טרייד וכן תגיע תמורה, והתמורה שתגיע היא כן תהיה באיזושהי רמה מינימלית טובה. לא טובה מאוד, לא מטורפת, אבל כן איזושהי רמה מינימלית. וכן, ומי שם, הם כן יכולים, הם כן יכולים להגיע למקום רביעי, חמישי במזרח.
אוקיי, אז פה אנחנו מדברים, הם כן יכולים להגיע למקום רביעי, חמישי במזרח, זה התקרה, והרצפה, 7, 8, 9. זה, טוב, זה, על זה אני זורם. זה פשוט הפוך.
דעתי אתה נמוך מדי, דעתי אתה נמוך מדי, אבל בסדר.
אוקיי, מדד ליג פאס.
10.
זה הולך להיות מרתק.
מה, חובבי אופרות סבון?
זה גם אופרת סבון, וגם סרט אקשן, וגם, כאילו, קשה לך, וזה גם, זה גם קצת סרט סנף. כאילו, סתם, אני צוחק, לא. זה באמת, אתה הולך לראות משהו עכשיו, אם הכל מצליח, זה יעבוד, זה יהיה מגניב, הם ישמרו, ואיזה סיפור מרגש, איך הם הצליחו כנגד כל הסיכויים, וגם זה מגניב. אבל ההתפרקות של זה הולכת להיות, אמביד הוא כל כך אוהב לעשות רעש. כל כך, כאילו, הולך להיות כיף לראות את זה.
דעתי ה-NBA צריכה לעשות, להוציא ליג פס פלוס פלוס, שגם מראה מה קורה שם בחדר הלבשה, ובמגרש אימונים, 24-7.
עשו את זה בפוטבול, אני חושב.
פוטבול זה לא התחום שלי.
טוב, יש לנו שאלות כלליות. פרק מונק שואל, האם מדובר בבית החזק בליגה? אולי כזה שכל הקבוצות בו יסיימו מאזן חיובי.
כנראה שכן. השאלה היא איך אתה מגדיר חזק, כי הטופ אנד שלו, למעט ברוקלין, אני לא בטוח. יכול להיות שהבית... של
קבוצות. שתי קונטנדריות מתוך 5 קבוצות, זה כאילו...
מי הקונטנדרית השנייה?
מילווקי? סליחה, מילווקי, סליחה, טעות שלי.
לא, מילווקי לא רבי.
אבל פילי לא, אבל נגיד מיאמי.
גם מיאמי לא בבית, ינון.
השאלה פה באמת זה האם הרפטור זה יסיימו במאזן חיובי?
לא.
כנראה שלא.
אז זה עונה לשאלה. טוב, אנחנו על איזה שעה ורבע. טוב, אז תודה שבאתם. יש לכם משהו להוסיף שלא דיברנו עליו? שאתם רוצים להגיד? לא.
עוד שבועיים, אם אני לא טועה, עוד שבועיים מתחיל טריינינג קאמפ.
יש.
ויאללה.
מצוין. אז תודה לך ינון, תודה עודד, תודה שהזנתם. שבוע הבא, נראה איזה בית יהיה לעשות. יאללה ביי.